אהלן, כאן טל וליאור מהפודקאסט הכלכלי, ערך מוסף. אתם עומדים להזין לפרק הראשון שלנו, שעל שכר הבכירים, ואנחנו רוצים להתנצל מראש על רמת ההקלטה.
רק שתדעו שהחל מהפרק השני כבר רכשנו ציוד מקצועי, שאתם שומעים אותנו עכשיו ומשתמשים בציוד הזה, ואיכות הכל משתפרת בצורה משמעותית, ואנחנו נשמח שתצטרפו אלינו גם בפרקים הבאים.
וברוכים הבאים לערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור תבורי וטל וולפסון. שלום ליאור.
טל.
מה העניינים?
מעולה, מה שלומך?
בסדר גמור. נו?
מתרגש להיות פה.
אני מאוד מתרגש, מה איתך?
אני גם מתרגש, האמת, כמו בפעם הראשונה.
כן,
אולי
כן.
אולי כזאת הפעם הראשונה.
כן, נגלה סוד למאזינים שלנו, שזה בעצם פעם שנייה שאנחנו מקליטים את הפודקאסט, אחרי שגילינו שההקלטה הקודמת לא הצליחה, אבל...
הייתה הקלטה טובה.
מעולה, כי פשוט לא עובדה.
נכון, כן. ננסה לשחזר.
יאללה.
אפילו להתעלות.
אני חושב שיש לנו כמה דברים מעניינים לדבר עליהם, אז ננסה עוד פעם. על מה מדברים היום?
אנחנו נדבר על הנושא הבוער מהשבוע האחרון, וזה הגבלת שכר הבכירים, ההחלטה שעברה בוועדת הכספים שבוע שעבר.
מה בדיוק היא אומרת? ספר למאזינים.
אז א', צריך להגיד שהיא צריכה לעבור נסחאות, מה שנקרא, של היועצים המשפטיים, אז עדיין יש כמה סוגיות שלא סגורות, אבל בגדול הצעת החוק מנסה להגביל את השכר במוסדות הפיננסיים עד 2.5 מיליון שקל בשנה לכל מקבל שכר, כשמקבל השכר הגבוה ביותר במוסד הפיננסי לא יכול לקבל יותר מפי 35 מאשר מקבל השכר הנמוך ביותר.
נכון, עכשיו צריך לומר שיש איזה מרחב גמישות מסוימת למוסדות הפיננסיים, מכיוון שההצעה לא הגדירה יעד מסוים, רמת שכר מסוימת שאי אפשר לעבור אותה, היא פשוט אמרה שמעל תשלום שכר של 2.5 מיליון שקלים בשנה, רמות המיסוי עולות בצורה דרמטית. וזה שצריך לקשור בין השכר שהגבוה ביותר לנמוך ביותר, גם כן מאפשר איזה כביכול מרחב פעולה מסוים, על ידי זה שיעלו את השכר של מי שנמצא בתחתית הפירמידה בחברה מסוימת.
כן, אבל בכל מקרה, מעל 2.5 מיליון שקל ישלמו את המס העודף, ולכן תהיה עלות מאוד מאוד גבוהה לשכר שהוא מעל 2.5 מיליון שקל.
נכון, עכשיו באמת יש כאן, אני חושב מבחינה כלכלית, כמה דברים מאוד מעניינים שננתח אותם בהמשך, למשל ההיגיון של לקשור שכר של עובדים שונים באותה פירמה, אבל לפני שאנחנו צוללים פנימה, אולי נעשה זום אאוט, כאילו בוא נדבר על למה עוסקים בשכר הבכירים, למה דווקא בתחום של הפיננסים, ומה בעצם המוטיבציה לחוק הזה?
כן, ויש גם קצת היסטוריה שצריך להזכיר באמת את תיקון 20, ונתעסק גם בזה.
כן.
אבל אני חושב שכל נושא השכר בעצם עלה בצורה מאוד חדה, השכר, ומה שנקרא באנגלית חבילות הפיצוי, הקומפנסיישן של בעלי השכר הגבוה, עלה בעיקר מאז המשבר. כמובן תמיד זה היה בצורה כזאת או אחרת באוזה הקוראים, בגלל האי שוויון הגובר בחברות במדינות המערביות, אבל מאז המשבר, כשבעצם כספי המיסים בארצות הברית נדרשו כדי לחלץ את הבנקים, התחילו לשאול בצורה הולכת וגוברת, למה בעצם אנחנו מאפשרים להם לשלם משכורות כל כך גבוהות, כשבסוף אנחנו אלה שמחלצים אותם כשהם נקלעים לצרה.
נכון, זאת אומרת יש כאן איזו תחושה של אי צדק, שבעצם הכסף הציבורי, שהרבה פעמים נותן את הגב, את הביטחון, את היציבות למערכת הפיננסית, משתמשים בו למטרות שהם, שלא לשמן הוא קצה מראש.
צריך להזכיר דווקא שבארץ, למזלנו, לא היה משבר ברמה הזאת, כלומר כספי המיסים לא חילצו את המוסדות הפיננסיים בישראל, זה לא היה נדרש כמו שזה היה נדרש בארצות הברית ובאירופה.
נכון, אבל דווקא הדיון הכלכלי בעניין של שכר הבכירים בארצות הברית הוא קשור בעיקר למבנה התמריצים, זאת אומרת, אפילו בארצות הברית, כן, המקום שבו מהללים אנשים שמרוויחים הרבה, זה אידיאל שאנשים כולם שואפים אליו ויש לו גיבוי בדרך כלל ובטח ובטח לגיטימציה חברתית, גם שם יש על זה ביקורת, וגם היא לדעתי הלכה והתעצמה מאז המשבר הכלכלי, והיא בעצם קשורה למערך התמריצים שמנהלים מקבלים. זאת אומרת שהביקורת בארצות הברית על שכר גבוה אומרת שהשכר הגבוה שאנשים קיבלו בעצם גרם להם לנהל לא טוב את החברות שלהם. הוא גרם להם לקחת יותר מדי סיכונים שבעצם אולי בטווח הקצר או הבינוני מאוד ישפרו את תזרים המזומנים ואת הרווחים של הפירמה שהם מנהלים, וזה ישפיע ישירות על השכר שהם מקבלים, אבל בטווח הארוך היציבות של המערכת כולה יכולה להתערער, ולכן צריך לטפל בשכר של המנהלים הבכירים מטעמים כלכליים. זאת אומרת, זה לא שזה לא מוסרי בארצות הברית לקבל שכר גבוה, זה פשוט גורם לאי יציבות של המערכת.
נכון, עכשיו נשאלת השאלה, באמת יש כאן שתי סיבות שבגללן אולי נכון להגביל את השכר, או שווה לבחון האם צריך להגביל את השכר של הבכירים במערכת הפיננסית. יש כאן את השיקול המוסרי, כמו שאתה קורא לו, אני הייתי קורא לו השיקול הפופולרי, יש את השיקול המקצועי, ונשאלת השאלה, כמה כל אחד מהם היה רלוונטי בשיח הישראלי?
אני חושב שפה אנחנו די מסכימים, או לפחות ממה שאני קראתי בתקשורת, די מדברים על נושא האי שוויון, זאת אומרת, לא ראיתי אף ניתוח מעמיק שמדבר על מערך התמריצים בחברות, בטח בסקטור הפיננסים, ואני זוכר שיושב ראש ועדת כספים גפני הוציא בהודעה לעיתונות שפורסמה בכנסת, אני אקריא את זה, אומר, פערים גבוהים בשכר היא מציאות שלא מתקבלת על הדעת וצריך לשים לסוף. זאת אומרת, האישו כאן זה איך אנחנו מצמצמים את הפערים בחברה. הכנסת כאן התמקדה בפערים בשכר, שתכף גם נדבר למה זה לא כל התמונה. והחליטו להתמקד גם בסקטור הפיננסי, שיש איזו תחושה רווחת בציבור, שזה איזשהו סקטור שכנראה יש שם חגיגות שכר רחבות, אז כנראה זה גם נכון, כן?
למה באמת ההבדלה בין הסקטור הפיננסי לדעתך לבין חברות אחרות שמשלמות שכר גבוה, והאם ההבדלה הזאת היא מוצדקת?
אני חושב שזה, יש פה שילוב של כמה סיבות. קודם כל, הסקטור הפיננסי, לפחות בישראל, קשור בטבור למערכת הציבורית. זאת אומרת שהוא תלוי ברישיון ממנה, ברגולציה, בפיקוח, ולפעמים נדמה שבגלל החשיבות שלו למשק, יש לו מאפיינים ציבוריים.
נכון, הוא מאוד נתפס כסמי ציבורי.
נכון.
גם הבנקים בישראל היו מוחזקים הרבה מאוד שנים על ידי ממשלת ישראל, מבעצם תחילת שנות ה-80. לאורך 10-20 שנה, תלוי איזה בנק, אז יכול להיות שחלק מהתחושה בישראל זה שזה כמעט חברות ממשלתיות.
לגמרי. עכשיו, אני חושב שיש גם איזושהי חוסר הבנה בציבור לגבי התפקיד של המערכת הפיננסית. זאת אומרת, זה איזושהי קופסה שחורה שכנראה היא עובדת. אפשר להמשיל אותה לאיזו תרנגולת שהיא מטילה ביצי זהב בכל מקרה. ולא משנה מי בדיוק יעבוד שם ומי ינהל את העסק הזה, עדיין המערכת הזאת תעבוד, היא תיתן את התרומה שלה למשק בכללותה, ולכן בכלל אין שום היגיון לשלם הרבה כסף לאנשים על הדבר הזה, כי זה פעילות שבכל מקרה הייתה קורית.
נכון, בארץ בגלל הרמת החרותיות הנמוכה של המגזר הפיננסי, יש איזושהי תחושה שהמגזר מתנהל על איזשהו טייס אוטומטי, ולא משנה מי יוביל את החברות האלה, הם עדיין ירוויחו סכומי עתק כל שנה.
נכון.
האם אתה חושב שיש חשש, הרי אחד הדברים שהמתנגדים להצעת החוק יעלו, אמרו שאם יוגבל השכר רק במגזר הפיננסי, אז מנהלים טובים יעזבו את המגזר הפיננסי ויעברו לחברות ריאליות. האם אתה חושב שהחשש הזה הוא חשש ממשי?
ברמת העיקרון לא, אני לא חושב. אני חושב ששנינו רואים את זה גם בממשלה, זאת אומרת, כשאתה פוגש מנכ"לים של משרדים ממשלתיים, שנינו היינו באוצר, אתה רואה את זה גם בעוד משרדים אחרים, זה אנשים שמגיעים למערכת הציבורית גם מטעמים של ציונות ושליחות, אבל אין שום ספק שיש כאן גם אתגר אישי מאוד גדול, ויש כאן גם רשת קשרים שאנשים טובים, ומוניטין שאנשים בונים לעצמם. ואני חושב שבמובן הזה לא בהכרח תהיה זליגה מאוד גדולה בין הסקטורים. מה שאולי גורם לחשוב, אבל לגשת לסוגיה הזאת עם נקודת מבט אחרת. זאת אומרת, אם הבעיה היא שוויון, ואם חושבים שמקור האי שוויון הוא בעיקר בשכר, אז למה לא למצוא פתרון שהוא פשוט ואלגנטי בדמות של שיעורי מס גבוהים לבעלי הכנסות גבוהות? כמובן שגם לזה יש השלכות מרחיקות לכת, אבל לפחות בוא נהיה עקביים.
לדעתי, חברי הכנסת רצו להתמקד בכל החברות הציבוריות, מה שנקרא החברות שאפשר להגיד מתחת לפנס, מה שהציבור רואה. כי בחברה פרטית, אם משלמים שכר מוגזם, הציבור לא רואה את זה. גם הוא לא מרגיש שזה מגיע מהכיס שלו, כי זה חברה פרטית, זה לא חברה ציבורית. אני חושב שהיה רצון מצד חברי הכנסת ללכת על כל החברות הציבוריות, אבל זה לא הסתייע בגלל שמשרד האוצר מאוד מתנגד לזה. זה מסוג המהלכים שיכולים, בטח רשות ניירות ערך, אני יכול לדמיין מאוד לחצה לא לעשות צעד כזה, כי זה מסוג הדברים שיכולים להרחיק חברות מהבורסה הישראלית. בעוד שכשאנחנו מדברים רק על חברות מהמגזר הפיננסי, אז ברור שבנק לא יפסק להיות בנק בגלל ההגבלה הזאת. אז כנראה שהיה פה איזשהו ניצול הזדמנות מצד חברי הכנסת של מה שניתן לעשות ולא בהכרח מה שצריך לעשות.
מבחינת תפסת מרובה לא תפסת, הם יכולים לעשות את זה עכשיו ואולי זה שלב בדרך, נכון. יש שם גם עניין שהוא עקרוני לגבי שיטות או דרכים שבהן מדינות מתמודדות עם אי שוויון. וזה האם מטפלים בראש הפירמידה או האם מטפלים בתחתית הפירמידה.
אבל כן, אין ספק שהדרך הנכונה לטפל באי שוויון זה על ידי צעדים שמעלים את השכר של בעלי השכר הנמוך. זה יכול להיות צעדים של הגדלת התחרותיות של המשק, זה יכול להיות צעדים של הגברת ההשקעה בתשתיות וספציפית בחינוך. ובמקום זה נראה שחברי הכנסת העדיפו ללכת על צעד שהוא קצת יותר קל. להעלות את השכר של מקבלי השכר הנמוך זה צעד שהוא בלי ספק קשה, דורש צעדי מדיניות רבים. הלכו על צעד שנראה לי שהוא קצת יותר קל, פשוט לחתוך את השכר של האנשים בראש הפירמידה וככה לקרב. צריך לומר שמדובר בסך הכל בכמה עשרות אנשים בגופים הפיננסיים הגדולים שמקבלים שכר של מיליוני שקלים, אז אנחנו לא צפויים לראות כאן איזושהי השפעה אמיתית על אי שוויון. כלומר, הפערי שוויון שחבר כנסת גפני דיבר עליהם הם לא ייעלמו מחר בבוקר. נשאלת בכלל שאלה, האם הצעת החוק תצליח להפחית את שכר הבכירים? בגלל שהצעת החוק לא מחייבת את הפחתת השכר, האם אתה חושב שבעקבות העלויות העודפות, המיסוי הכפול באמת על שכר גבוה, האם הבנקים וחברות הביטוח יפסיקו לשלם שכר כל כך גבוה?
לא, זה ממש לא בטוח שדבר כזה יקרה. רק כדי לאזן את התמונה, זה לא בהכרח נכון שכדי לטפל באי שוויון צריך לעודד את מי שלמטה ולא לטפל במי שלמעלה. אתה רואה שגם בפילוסופיה הפוליטית הוגים כמו נגיד ג'ון רולס דיברו על זה שבדרך כלל מצבו של בן אדם תלוי הוא נתון לשרירותיות מסוימת, כן? הכישורים שלך, מוסר העבודה שלך, ההשכלה שלך, הקשרים שלך הם כנראה קשורים לבית שבו אתה נולדת. ובגלל שיש שרירותיות כזאת יש לגיטימציה, נקרא לזה מוסרית, חברתית, לטפל גם במי שמזלו שפר עליו ונמצא בראש הפירמידה. אבל בעניין הזה, כאילו אם אני מאמץ עכשיו את הפילוסופיה הפוליטית של ג'ון רולס, אני בכלל לא בטוח שהוא היה מסכים עם ההצעה הנוכחית של שכר הבכירים. זאת אומרת, הוא היה אולי אומר, בסדר, מהעקרונות הצדק שלי אני צריך לגזור טיפול מערכתי, כלל משקי, באנשים שיש להם רמות שכר מאוד מאוד גבוהות, ולאו דווקא יש איזה היגיון להתמקד בסקטור מסוים וספציפי.
נכון. באמת, מכאן, מהדברים שאמרת, נובע כל הרעיון של מיסוי פרוגרסיבי.
אוקיי.
כלומר, מיסוי שהולך וגדל ככל שרמת השכר עולה.
נכון.
אבל באמת הטיפול אך ורק ברכיב השכר ואך ורק במגזר ספציפי, המגזר הפיננסי, הוא לא הולך יד ביד עם הטענות של ג'ון רולס.
נכון, עכשיו בוא נוסיף עוד מרכיב למשוואה. הרי המחקר הכלכלי של השנים האחרונות שמתמקד באי שוויון, הוא מראה בצורה די טובה ואותי לפחות משכנעת שהמקור המרכזי של אי השוויון הוא בכלל במבנה הבעלות על עושר. תומאס פיקטי מפריז הראה בספר האחרון שלו עם סדרות נתונים מאוד מאוד מפורטות שההכנסות מהון הן מאוד מאוד דומיננטיות. ואומנם אין נתונים בישראל על המצב הזה, אבל הנחה סבירה היא שגם כן בישראל האי שוויון בעושר הוא גבוה יותר מאי שוויון בהכנסות מעבודה. ואם המטרה של חברי הכנסת היא לצמצם איתי השוויון, אז יש כאן בעצם תחום שלם שהוא לא נמצא מתחת לפנס. עכשיו אני רוצה להכניס עוד מרכיב למשוואה, שגם בו שאני רוצה שנפתח אותו, זה לא רק מה, אלא גם איך. זאת אומרת, נניח ששנינו עכשיו מסכימים ששכר הבכירים בסקטור הפיננסי הוא חזירי, כן? הוא מאוד מאוד גבוה, הוא לא מוצדק, לא כלכלית, לא מוסרית, מכל בחינה שהיא. איך צריך לפעול? אני חושב שהרבה מהעבודה שלנו באוצר היא בדיוק על הסוגיות האלה. זאת אומרת, לפעמים אתה יודע שיש איזה מצב שהוא לא טוב. כן, וצריך לטפל בו, אבל השאלות האמיתיות זה לא מה צריך, זה איך צריך לטפל בהם.
כן, אני חושב שזה קצת כמו שבצבא הקצין אומר לך, אני אגיד לך מה ואתה תגיד לי איך.
כן.
אני חושב שהתפקיד של הפקידות הממשלתית היא בעצם הפוליטיקאים אומרים את המה והפקידות מביאה את האיך.
אוקיי.
את ה... באמת איך מטפלים.
אבל הפקידות כאן לא נתנה אף פתרון אחר.
זה לא לגמרי מדויק. בשנים האחרונות אנחנו רואים חקיקה הולכת וגוברת באמת עם המלצות מקצועיות שמסבירות איך להגביל את שכר הבכירים בחברות הציבוריות. היה לנו את
תיקון 20, אתה מתכוון?
תיקון 20.
תראה, זה באמת, יש איזה מסלול של אסקלציה מצד הכנסת. סליחה, הייתה הצעה של חברת כנסת של יחימוביץ' מלפני כמה שנים שבעצם הגבילה את שכר המנהלים שלא יהיה גבוה מפי 50 מהעובד הנמוך ביותר בחברה. ואז כתגובה לזה הממשלה, בזמנו יעקב נאמן שהשר המשפטים, הציע את תיקון 20 שאומר שהמנהלים לא יקבעו לעצמם את השכר ותוקם איזה ועדת תגמול שהיא... תקבע את התגמול של הבכירים, ולא בטוח שזה עבד. אולי לא עבר מספיק זמן, אבל ההצעה הנוכחית היא בעצם מביעה חוסר אמון בהחלטות המקצועיות שהיו עד עכשיו.
נכון. אני דווקא חולק עליך בנקודה הזאת, אני חושב שאנחנו רואים שאחרי הרבה שנים שבהם הייתה אסקלציה בשכר הבכירים מאוד מאוד מהירה, אני חושב שבשנים האחרונות אנחנו רואים בבורסה שכמה וכמה הצעות לתשלום שכר גבוה לבחירים לא מצליחות לעבור את האישור של ועדות התגמול. אנחנו רואים איזושהי העתה ואיזושהי עצירה בעלייה של השכר של שכר הבחירים. כמובן שיכול להיות ונראה שהכנסת מכוונת להורדה מהירה מאוד של שכר הבחירים, אבל אני חושב שהתיקונים שהדרג המקצועי הציע הם בהחלט תיקונים מספיקים. יכול להיות שהיה מקום לבחון החמרה מסוימת שלהם, אבל הייתה פה איזושהי קפיצת מדרגה שאני לא בטוח שיש לה הצדקה מקצועית.
אני חושב בשורה התחתונה שההגבלה, בוא נאמר המיסוי הגבוה מעל רמת שכר של 2.5 מיליון שקלים, היא אולי לא אלגנטית ותכניס הרבה בלגן למערכת, אבל מכיוון שמדובר להערכתי בעשרות בודדות של מנהלים, ההשפעה כאן היא לא תהיה דרמטית. הייתי שמח שנדבר עכשיו בעצם על הקשר בין השכר בתוך הפירמה עצמה. איזה השלכות יכולות להיות לה ומה ההיגיון הכלכלי לצעד כזה?
בעצם אני חושב שהניסיון של חברי הכנסת להגיד פה איזושהי אמירה חברתית, שהמנכ״ל לא יכול להיות מנותק מאשר האנשים שעובדים תחתיו, ובעצם צריך לשים לב ולדעת ושיהיה לו אכפת מהשכר של האנשים בתחתית הפירמידה. ספציפית, כמובן, מה שאנחנו מדמיינים, ומה שהיה, אני מניח, לנגד עיניים של חברי הכנסת, זה שכר המנקים, המאבטחים, באמת האנשים שהם מה שנקרא בתחתית שרשרת המזון.
כן.
עד היום, כאשר אנשים כאלה נזכרו על ידי חברות כוח אדם חיצוניות, אז אחת הטענות תמיד של ההנהלה הייתה שאנחנו לא קובעים את השכר שלהם ואנחנו לא יודעים מה השכר שלהם. יש כאן איזשהו ניסיון לייצר אכפתיות מצד המנהלים לגבי השכר שלהם. יש שאלה של א', האם זה יעבוד, וב', אולי צריך להפוך את הסדר של א' וב', האם זה בכלל ראוי, האם המנכ״ל צריך בכלל שיהיה לו אכפת מהשכר של מקבלי השכר היותר נמוך בפירמה שלו. אני לא יודע אם זה ממש תפקידו, אבל זו כבר שאלה שהיא לא כלכלית.
דווקא פה אני חושב שרמות שכר של עובדים חלשים מאוד, או לפחות הדברים הבסיסיים של תנאי עבודה, זה דברים שאמורים להיות באחריות של מישהו מהחברה עצמה. אני חושב שאם אתה היום תנהל איזה חברה ותדע שעובד שנמצא אצלך במשרד מלינים לו את השכר, זה לא משהו שהיית רוצה שהוא יקרה, בין אם אתה חי לזה משפטית או לא, אבל זה משהו שלדעתי הוא אנושי בסיסי ואנשים יסכימו שיש פה בעיה. אותי מעניין האפקט הכלכלי של זה. זאת אומרת, ברור איזה מערך תמריצים יש כאן, ברור מה האמירה החברתית, הניהולית שיש פה על השולחן. אבל איזה השלכות יכולות להיות לחיוב, כן? של קביעת שכר של מקצועות שהם יחסית בתחתית הפירמידה לביצועים של הפירמה. מה למשל יקרה אם איזה השלכות יהיו, אם נגיד מנקים או שומרים, יקבלו שכר שהוא פי 1.5 מחברות אחרות?
אז יש באמת את השאלה של תקווה, אני מאמין, של חברי הכנסת, שבעצם הצעת החוק בנוסח הנוכחי תגרום לאיזשהו תמריץ להעלות את השכר של בעלי השכר הנמוך. האם זה יקרה? אני לא לגמרי בטוח. בוא נניח שזה יקרה, אבל זה מה שכלכלנים עושים, אנחנו מניחים הנחות ושואלים מה יקרה כאן. אז בעצם עשוי להיווצר פה שני שווקים שונים לאותם מקצועות, כלומר בתוך המוסדות הפיננסיים המקצועות האלה יקבלו שכר גבוה יותר, ומחוץ למוסדות הפיננסיים הם ימשיכו לקבל את השכר שהם מקבלים היום.
כן.
יהיה פה פערי שכר בעצם שלא נובעים מכישרון או מתרומה, ואיך השכר נקבע, לפי התרומה השולית של אותו עובד לפירמה. ויכול להיות פה מצב שעבודה בתור, לצורך העניין, מאבטח או מנקה בבנק, תהיה עבודה שמאוד רצויה על ידי אנשים, כי השכר שהם מקבלים הוא גבוה מהמקבילים שלהם בחברות אחרות. יש פה בעצם איזשהו עיוות כלכלי.
אני חושב שזה נותן לנו זרקור לנקודה שהעלינו מקודם של איך ראוי לטפל באי השוויון. התעסקתי לאחרונה הרבה עם המודל של הפלקס סקיוריטי שנהוג בדנמרק. אולי גם שווה להקדיש את אחת התוכניות אליו.
אני אשמח.
ומה שנורא מעניין זה שהממשלה הדנית משקיעה סכומי עתק בכל שנה בהכשרות מקצועיות של עובדים. זאת אומרת, יש שם הבנה שתהליך הלימוד היא לכל אורך החיים. אתה לא לומד רק באוניברסיטה בתואר הראשון והשני. אתה בכל רגע נתון, או בגלל זה בכל שלב בקריירה שלך, אתה לומד בטח ובטח בתקופות שבהן אתה לא עובד. ואני חושב שלפחות מבחינה אידיאלית, כן? זה משהו שבית המחוקקים יכול לכוון אליו. זאת אומרת, לגרום כאן למציאות שבה אנחנו נעלה את הפריון של העובדים, את השכר של העובדים, נצמצם את אי השוויון בעבודה מאוד קשה, שהמדינה נותנת בה את חלקה מבחינת ההזדמנויות לכולם.
אבל כאן אתה בעצם מחזיר אותנו לנקודה שכבר העלינו מקודם, שבעצם הפוקוס של חברי הכנסת צריך להיות על שיפור רמת החיים ושיפור השכר של מקבלי השכר הנמוך, של תחתית הפירמידה. וזה באמת עבודה קשה שדורשת מדיניות מאוד ארוכת טווח.
כן.
כשבעצם הצעת החוק הנוכחית עושה בדיוק את ההפך. הוא מנסה לגרום לבעלי השכר הגבוה ככה למשוך כלפי מעלה את בעלי השכר הנמוך. כי מתוך התקווה שהם מספיק חזקים והם ירצו לשלם לעצמם שכר יותר גבוה, אז הם יהיו חייבים להעלות את השכר לאותם עובדים בתחתית הפירמידה. אבל שוב, כל עוד זה מטפל אך ורק במוסדות הפיננסיים, ואפילו אם זה היה מטפל בכל החברות הציבוריות,
ההשפעות המשקיות הן מאוד מוגבלות, מן הסתם.
בדיוק, בדיוק. אנחנו מדברים על 20-30 חברות, זה יוצר, זה גם משפיע מעט מאוד יחסית במשק כולו, וגם יוצר איזשהם עיוותים, שיכול להיות שאנחנו נראה איזשהו התקבעות של אנשים בתפקידים מסוימים, כי הם לא ירצו, כי במקום לנסות להתקדם לתפקיד אחר, יכול להיות בחברה אחרת, הם לא ירצו לעזוב את הבנק או את החברת ביטוח, כי שם יש להם שכר יותר גבוה מהמקבילים שלהם. כלומר, יותר אנרגיות יפנו לפרוטקציות וכאלה כדי להיכנס לבנק, כדי להיות טלר בבנק, מאשר ניסיון להגיע למקום שבו אתה יכול להשיג את השכר הכי גבוה בגלל שהכישורים שלך הכי מתאימים.
נכון, אני חושב שגם באופן כללי אפשר לומר שהיינו רוצים לחיות בחברה שצעירים וצעירות בוחרים את הנתיב המקצועי שלהם בלי שום קשר למקום עבודה ספציפי. זאת אומרת, אפילו אפשר לומר להפך, כשאנשים כן בוחרים מקום עבודה ספציפי, זה בדרך כלל תוצאה של נפוטיזם וזה מריח לא טוב, זה קורה בחלק מהחברות הממשלתיות או ברשויות מקומיות, זאת אומרת, כאידיאל חברתי הייתי אומר, מעבר כמובן שסוגיות של אי שוויון וצמצום פערים הן חשובות, אבל כל בן אדם צריך לבחור נתיב מקצועי שבו הוא משקיע בהשכלה ובניסיון וצובר, משפר את שכר שלו עם הזמן.
כן, נשאלת השאלה גם, אני לא זוכר אם דנו בזה בכלל, אבל האם נראה לך שהשכר שמקבלים באמת בעלי השכר הגבוה בגופים הפיננסיים בכלל נובע מהכישורים שלהם, או שהוא נובע מחוסר תחרותיות של המגזרים האלה שמאפשרת בעצם תשלום של שכר עודף לבכירים?
תראה, אי אפשר לענות על השאלות האלה. אני נוטה לחשוב שהשכר הוא גבוה מדי. זאת אומרת, אי אפשר באמת להציע איזה פורמולה שתבוא ותאמר מה השכר הנכון, אבל אנחנו רואים, למשל בדיון בארצות הברית על שכר הבכירים, שב-20 שנים האחרונות שכר המנהלים הלך והאמיר בצורה לא פרופורציונלית לגידול ברווחים של הפירמות, ויש חוקרים שבעצם מנמקים את זה ביכולת של המנהלים לקבוע את השכר של עצמם, ותוסיף לזה שגם הרבה פעמים נוצרת איזו תחרות ציבורית בין העניין, בין המנהלים. כי ברגע שטבלות השכר מתפרסמות בעיתון, זה לפעמים יותר נחשב, כן? אנחנו מדברים גם על התקופה שפחות הייתה ביקורת ציבורית על העניין הזה, והייתה דינמיקה שהעלתה את השכר, כנראה לא בצורה ישירה לביצועים של החברות.
יש בכלל הבדל לדעתך בין לקבל שכר של נניח 1,000,000 שקל בשנה ל-2,000,000 שקל בשנה, או בין 5 ל-6,000,000? כלומר, בן אדם באמת צריך כל כך הרבה כסף, או שכבר ההבדל בין 5 ל-6,000,000 שקל בשנה זה פשוט אני רוצה להרוויח יותר ממנו?
שאלה טובה. תראה, אני הייתי מפריד, אבל אני לא יודע מה... לא חושב שיש הבדל בין 1,000,000 ל-2,000,000, בסדר? גם דיברנו על זה מקודם, שלאנשים יש רמת סיפוק בעבודה, והם בונים לעצמם מוניטין, והם מרגישים שהם עושים דברים חשובים, ובסופו של דבר, מעל רמת שכר מסוימת של, לא יודע, יכול להיות 1,000,000 שקלים או 2,000,000 שקלים בשנה, אנשים יכולים לחיות בצורה שהיא די טובה. כשמסתכלים ברמה המקרו-כלכלית, יש לפעמים, אתה יודע, מולטי-טלנטים כאלה, סטיב ג'ובס כאלה, כן? או אנשים שבאמת יש להם איזה בינה יתרה ויכולים לקחת את החברה קדימה עם ההמצאות והשאר רוח שלהם. ופה צריך לחשוב איך באמת הסביבה העסקית והכלכלית גורמת להם להישאר, בייחוד שאנחנו חיים כאן בעולם גם שיש בו סביבה עסקית מאוד תחרותית. גם בזה, אתה יודע, יש פרויקטים של ה-OECD עכשיו שמטפלים בזה, שרוצה לצמצם את התחרות הזאת, מה שנקרא race to the bottom שבין המדינות. אבל לשאלתך, אני חושב שההבדל בין 1,000,000 ל-2,000,000 שקלים בשנה הוא קטן יותר, ודווקא צריך להבחין בין המנהלים, נקרא לזה הטובים, למנהלים המגה טובים.
בשורה התחתונה אמרנו שבעצם יש כאן גם הצדקות מסוימות או טענות מקצועיות מסוימות שיכולות להצדיק הגבלה של שכר הבכירים, וגם יש כאן בעצם איזשהו צעד שנתפס כצעד מאוד פופולרי מצד הפוליטיקאים. כמה אתה חושב שכל אחד מהשיקולים האלה היה קריטי בקבלת ההחלטה שקיבלה ועדת הכספים שבוע שעבר?
תשמע, אני חושב שזה שאלה מאוד קלה מה שאתה שואל. כי אף אחד לא דיבר למשל על נושא מערכת התמריצים של המנהלים. זאת אומרת, בוודאות אין כאן סוגיות שהן מקצועיות, כלכליות, תיאוריות. מה שכן, ופה דווקא אני מאוד מתחבר לכל השיח שנוצר בעקבות זה, שכר המנהלים בחברות הפיננסיות הוא סוגיה חשובה. עצם זה שהם כנראה מקבלים יותר מהתרומה השולית שלהם, זה סוגיה חשובה. זה שהמדינה במקרים מסוימים תהיה ערבה להם אם הם, אם הם ייפלו כתוצאה מניהול לא נכון, לדוגמה, זה גם פקטור מאוד חשוב שצריך להכניס למערכת. ואני מאוד מקווה, אני לא יודע בכלל אם החוק הזה יעבור, ואני לא יודע אם הוא יעבור, מה יהיו ההשלכות שלו, אבל יש בחלק מהמקומות חגיגת שכר שלא מצדיקה את עצמה, והדבר הזה צריך לייצר.
אגב, יש עוד, אני חושב שמהרגע שהצעת החוק הזאת עלתה לאוויר ובעצם אושרה על ידי ועדת הכספים, היה איזושהי חלוקה מאוד ברורה בין מי שחושב שזו הצעת חוק מעולה לבין מי שחושב שזו הצעת חוק שהיא קטסטרופה. כאילו אין דרך ביניים. ואני חושב, בשורה התחתונה אני חושב שהצעת החוק לא טובה, אני חושב שהיה עדיף לעשות הצעות חוק אחרות. אני לא חושב שהיה עד כדי כך קטסטרופלית, אני רואה לה גם כמה צדדים חיוביים. א', באמת כמו שאמרנו, יש בעיה של תמריצים של המנהלים בגופים הפיננסיים, אני חושב שצריך להתייחס לזה. שוב, זאת לא הדרך הכי טובה להתייחס לזה, אבל זה מתייחס וזה יכול לסייע. ודבר שני שאני חושב שהוא חשוב זה שיש באווירה הציבורית בישראל איזושהי תחושה שהכנסת והממשלה כל הזמן הולכות לטובת מגזרים מסוימים, לטובת אנשים שהם במוקדי כוח, שהם מחוברים מה שנקרא, וכל הזמן הולכת נגד האנשים הפשוטים, נגד מעמד הביניים וכו'. אני חושב שיש ערך ציבורי כשבהצעה כזאת שהציבור רואה שאין לממשלה ולכנסת בעיה לפגוע גם באנשים שהם במוקדי הכוח. אני חושב שאף אחד, לא ראיתי התייחסות לזה מצד אף אחד, וזה לדעתי אחד התועלות מההצעה הזאת. מה אתה חושב בשורה התחתונה? הצעת החוק טובה, לא טובה? יכלו לעשות משהו יותר טוב?
תראה, תמיד אפשר לעשות משהו יותר טוב. אני חייתה בשלום. למרות הכל. זאת אומרת, אבל המסר שלי הוא אחר. אני חושב שמה שמפריע לי בשיח הציבורי, וזה עולה הרבה בשיחות שלנו, וזה אחת הסיבות גם שרצינו להתחיל להריץ את הפודקאסט, זה לא להיות חלק ממקלה מצד כזה או אחר. זאת אומרת, אותי לפחות מה שהעבודה בממשלה לימדה זה לקחת סוגיה, ולנסות לפרק אותה ולהבין את ההשלכות שלה. האם שכר הבכירים גבוה? כנראה שכן. האם צריך עכשיו להגיד בחוק מה בדיוק צריך להיות? כנראה שלא. כן? יש איזו אמת שהיא מאוד מאוד מורכבת, וזו מערכת מאוד מאוד עדינה בהרבה דברים. ואני מאוד מאוד לא הייתי רוצה שנהיה בחברה שבה אתה שואל בן אדם על משהו, מה דעתך, ואוטומטית הוא יודע אם הוא בעד או נגד. אנחנו צריכים לעשות איזה סיור מוחין כזה.
הייתה אמירה במתווה הגז, אני זוכר, שאמרו, תגיד לי למי הצבעת בבחירות האחרונות ואני אגיד לך מה דעתך על מתווה הגז.
כן. נכון, זה בדיוק זה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על האפקטים של המחאה החברתית ועל זה שהשיח הכלכלי בישראל הולך ומשתפר, אז אנחנו צריכים גם לדעת, או כל אחד צריך לחשוב בעצמו, שהמשמעות של זה, זה שהעמדות הן לא יכולות להיות אוטומטיות, אלא הן צריכות הרבה יותר להתבסס על נתונים ופרשנות שלהם. כן, טוב, באמת שיש לי גם עוד איזה נקודה, אבל נראה לי שאנחנו לקראת הסוף.
אני חושב שהיה שיחה מאוד מעניינת.
כן. יאללה, אז שבוע טוב.
ושבוע הבא נבוא עם עוד נושא שדורש פיצוח או איזשהו התעמקות כלכלית בו.
טוב, תודה לכולם. אנחנו היינו ליאור תבורי, טל וולפסון, ערך מוסף, להתראות.